אוקיי. אז טוב, נראה. אני בשאיפה, נגיד, בפעם הבאה כבר פחות או יותר למצות את פרק י' ד', לא עשינו אחד לאחד ולא זה, אבל כאילו, ונתקדם הלאה. כנראה לאורות הקודש ג'. אני בהתלבטות האם לעשות באורות הקודש ג' גם לבחור פרק, או פחות או יותר לרוץ בו כמעט סעיף אחרי סעיף, או לקפוץ יותר. מה אתם אומרים? כאילו, לגוע בנושאים או ב... עדיף?
נושאים.
כי אני אגיד לכם מה. טוב, אני משחד עכשיו. נושאים זה יותר מעניין. סעיף סעיף כמעט אין שיעורים כאלה. זאת אומרת, כאילו... כאילו, בסדר, עכשיו זה הסעיף, אין לי כל כך להגיד עליו, אבל בסדר, זה הסעיף. אבל יש איזה רצף כזה. טוב, לא יודע. נראה, בוא. אנחנו... מה?
סעיף,
קפיצות. טוב, נסתכל קצת, זה שוב כמה סעיפים פה. ננסה ככה... כל האזור מסעיף כ"ו, כ"ו, כ"ז, כ"ח, למד א' ועוד בהמשך, יש שם הרבה פסקאות שהרב מדבר על הקשר והזיקה בין תורה לתשובה. זה גם הרבה בפרק י' באורות התשובה ובעוד מקומות. אז ננסה לראות את זה באופן דו-סטרי, זאת אומרת, איך התשובה משפיעה על התורה, אחרי זה איך התורה משפיעה על התשובה, ועוד כל מיני ניואנסים כאלה. בסדר? נתחיל בסעיף ז. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. הוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. אז כן, אז זה דבר שהרב כותב עליו הרבה. יש פרקים שלמים באורות הקודש על החיבור הדעת והרצון והייחוד המקווה שהדעת והרצון יתמזגו מתישהו. בכל אופן, הוא אומר, בדרך כלל בטח בחשיבה, אנחנו לקראת חנוכה, אז בחשיבה הסטנדרטית, היוונית, האנושית, הקלאסית, כן? אז אין הקשר בין תשובה לבין אינטלקט. לכולי אלמה, גם כל בר דעת, כל אדם, גם אריסטו מסכים לזה, שאדם שהוא תאוותן גדול, יקשה עליו להשיג השגות. והשכל שלו, למה? כי השכל שלו יהיה מופרע, מופרע קשב. יש לו הרבה הסחות דעת, כאילו. וזה, זה אפשר להבין גם בשכל אנושי. זה לא, זה, השכל הוא צריך ריכוז, הוא צריך יכולת מיצוי, הוא לא יכול, אם אתה מתעסק ועסוק ומחור ונשאב לתחומי עניין אחרים, אז... אבל פה זה נעצר, זאת אומרת, פה נגמר הקשר ביניהם. זה קשר של שכנות, ככה הרב קוק קורא לו. הרצון והדעת הם שכנים ולכן הם משפיעים. יש לך שכן רע, אז הוא מפריע. הוא לא, אין לו לגמרי שליטה, אבל הוא מפריע. צועק בלילות. בסדר. זה קצת מפריע, ואף על פי כן אפשר לחיות גם איתו. אפשר גם להשכיל השכלות יפהפיות גם עם רצון רע, זה בסדר גמור. כן.
התשובה זה בסופו של דבר מצב נפשי כלשהו, אז מצב נפשי כן משפיע על חשיבה לוגית נורמלית.
נכון. זה אנחנו יכולים להבין. כן?
למה שלא נגיד שתשובה גם משפיעה על כל החשיבה, כי זה כן מצב נפשי כלשהו.
אתה שואל, עונה, איזה סטטוס אתה?
שואל, כי הוא לא מבין את מה שהרב אמר.
מה שאני אמרתי או שהרב קוק אמר?
מה שאתה אמרת לפני... בעקבות למה שהרב קוק.
עוד לא הגעתי לרב קוק.
אוקיי.
אני אומר קודם כל, מה ידענו לפני הרב קוק? גם מה שאתה אומר, אתה אומר, אדם ברור, אנחנו יודעים היום, אפילו יותר רחב ממה שהפילוסופים הקדומים דיברו עליו, שהמצב המנטלי של בן אדם הוא חלק מהחשיבה שלו. האדם במצב רוח ככה, אז הוא משפיע על החשיבה שלו. אדם בועס, קשה לו קצת להיות יצירתי וחשיבה יותר איזה עמוקה וכו' וכו'. יש זיקה מאוד ברורה. עכשיו, עד כאן חול. מה הרב אומר? הרב אומר תשובה. תשובה זה לא רק מצב רוח, למרות שהיא קשורה למצב רוח, ודאי. תשובה זה... אני עושה תשובה. זאת אומרת, זה קשור לעירת שמיים שלי. לכמה, איך אני ניגש לפני הלימוד? כן? כמה אני מתקן את הלב שלי, מזכך אותו? כמה אני שובר את הלב, אם צריך, מתחרט, ומנקה? לפני הלימוד. ומשמע ברב, הוא כאילו, אנחנו לומדים את זה בעקיפין, אבל משמע שהרב רוצה שנעשה את זה. לא ידענו. יש, זה מופיע בספרי מוסר וזה, אבל כאילו, לא ידעתי שהרב, אז פה ככה, על הדרך, ראינו שהוא בעניין. לא יודע כמה זמן זה, יכול להיות שזה 20 שניות לפני הלימוד, יכול להיות שזה התפילה לפני הלימוד. אבל יש איזה עניין של, לפני שאתה לומד, בתפילה אנחנו מכירים איזה שצריך הכנה לתפילה. בתורה, לא מצינו, לכאורה. הרב אומר, יש תשובה לפני הלימוד. עכשיו, פה... ההשפעה היא לא רק השפעה נפשית, אתה במצב מנטלי זה, אז תלמד יותר טוב. יש פה השפעה שהיא קשורה לאיבר אחר שנקרא רצון, כן? זה לא רק הרגש או המצב רוח, רצון. רצון הכוונה היא כמה אני מסור לדבר, כמה אני רץ אליו. ופה באיזשהו מקום יש זוהר מאוד יפה, פרשת משפטים, לא זוכר בדיוק איפה, אבל שמה, שהוא מתאר ממש את הלומד תורה, במיוחד פנימיות התורה, כמחזר אחרי נערה, ויש שם איזה תיאור ארוך, שהוא כאילו רואה אותה, והיא מסיתה רגע את הווילון, והוא לשנייה אחת רואה אותה, ואף אחד לא רואה אותה, והוא מחכה... הכל זה משל ללומד. עכשיו, כל זה הזוהר אומר, כאילו, התורה צריך מאוד 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 לרצות. ממש להשתוקק אליה, כן, כמו שהרמב"ם מתאר ככה, איילת האביב, מאוד מאוד להשתוקק אליה כדי שיפתחו לך הצפונות שלה והתובנות שבה והדבר השם שבה, כן? עכשיו, זה לא כלי אינטלקטואלי, זה כלי של רצון, זה כלי של תשובה. ככל שאתה בא בתשובה, התשובה בעצם אומרת, היא לא אומרת, זה לא איזה הצערה, אני רוצה ללמוד תורה. התשובה מרככת הלב, מזככת אותו, כדי שהמסירות תוכל להיות טוטלית. כי הרבה פעמים אדם ניגש לתורה, אבל בעצם הוא כאילו שתי צעדים קדימה, צעד אחורה. כי על כל מה שהוא הולך ללמוד, הוא הולך להתחייב. ויש משהו גם מפחיד. אתה מוסר את הנפש. אתה עכשיו נכנס להיכל הקודש, ואתם יודעים, החוויה של נבואה, של השגה, של דבר השם, היא לא חוויה פסטורלית. בתנ"ך, איך הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, נביא, כשהוא מתנבא, הוא מתחרפן, הוא מתעלף, הוא מתמוטט. זה חוויה טראומטית. קורו לבריהם, אשתונותיהם מתערפות, ובריהם מזדעזעים, כי זה, כמובן, יש לזה, הרב תמיד מתאר את המתיקות, ונחלי עדנים, וזה, ודאי שיש בזה עונג גדול, אבל יש בזה גם אימה. והרצון צריך להיות מאוד מאוד חזק, ומאוד מאוד מסור, כדי לעבור את ה... רבדים האלה שאומרים לנו, תיסוג לאחור. תיסוג לאחור גם מסיבות קטנות. קשה לי, לא יודע אם אני רוצה ללכת לשם. יש לי את העולם שלי, עזוב אותי. זה לא חייב להיות רק כי קשה לי, כי אני אעזוב, תן לי להישאר בשטויות שלי, בתאוות שלי וזה. זה גם. אבל גם כאילו, עזוב אותי, יש לי עולם. מה אתה רוצה עכשיו? אתה חודר לי לפרטיות, חודר לי לנשמה, בקש ממנה שהיא תתחיל להשתנות, לעשות כמה, כן, סלטות. עזב אותי. בסדר, אני אלמד קצת, אני אלמד, זה חשוב, מצווה. אבל כאילו, יש משהו שם ברצון, שהוא הפונקציה, אומר הרב, ואז זה משפיע על האינטלקט. זה משפיע, זאת אומרת, על ההבנה. לפי ערך בהירות התשובה, מה זה בהירות התשובה? איך אתם מבינים? מה בהיר בתשובה? מה זה, יש תשובה כהה? מה הכוונה בהירות התשובה? מה אתם מבינים?
השפעה שלך עליך, שגורם
לך
להיות
בהיר
יותר
במחשבה,
או מהיר יותר, אני לא יודע.
מה זה בהיר? תן לי, תן לי.
אור.
כמו שאומרים, כשמש, כאילו, אתה שלם עם זה, אתה רואה את זה שקוף, צלול. זה החלטה לא מגומגמת ולא מעורפלת. הכרעה, אחרי שעברת את כל הספקות, ואת כל הפחדים, ואת כל החיבוטים, כן? אתה מסור. עכשיו, התשובה הזאת מכניסה אותך לתורה, היא מפגישה אותך עם הקלה. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. אין שום דבר שידחה את המפגש. ואז ההבנה, שהיא תולדה של מפגש, של דבקות, נכון, דעת, אנחנו יודעים שדעת זה לשון דבקות בתנך. וידע אדם את חווה אשתו, וכל. זה חיבור של דבקות, זה לא רק לחשוב על הדבר, כן? זה ממש, אתה כולך עכשיו מתמסר לציור הזה, לרעיון הזה, הופך להיות חלק מהחיים שלך. זאת הפעם עצם העצמה עם בשר מבשרי. השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. יש פה שתי פונקציות. בתחילת הפסקה יש רק בהירות, נכון? לפי ערך בהירות התשובה, תגדל בהירות ההבנה. וגם בסוף הפסקה, השכל מתבהר לפי המידה של בהירות הרצון. עכשיו הוא גם אומר, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. מה ההבדל?
ההבנה והשכל.
ההבנה והשכל, אתה אומר, יש בו גם איזה... ומה זה, מה ההבדל בין מתבהר למתרומם? אז אני מבין שיש פה שני דברים. יש, אפשר לקרוא לזה חוזק, שזה קצת, זה נשמע קצת כמותי, או בהירות, כן, עוצמה, ויש איכות, דרגה. ככל שהרצון שלי יותר, קודם כל בהיר, חזק, מסור, מתמסר לגמרי, כן? אז אמרנו, אז גם ההבנה תהיה יותר בהירה, ודאית, חזקה, מוחלטת, תהיה ככה, תספג טוב. דבר שני, ככל שהרצון שלי יהיה יותר עדין, גם ההבנות שלי יותר מרוממות, כן? הרצון יותר מרומם, אני בא מאיזה עמדה יותר... אז גם ההבנה בהתאם, אני יכול לתפוס את התורה בכל מיני צורות. אני יכול לתפוס את התורה גם בצורה מאוד מאוד קטנונית, אגואיסטית, כל מיני. ככל שהרצון שאיתו אני ניגש של התורה, הוא יותר רם, הוא יותר... איכותי ויותר עדין, אז ככה גם התפיסה היא כזאת. תופס. טוב, בוא נראה עוד דוגמה.
רגע, יש קשר לאינטלקטואלי לבין התשובה?
בטח שיש, בטח, זה מה שהוא אומר, זה ממש תלוי.
אז זה נכון גם לדברים שמחוץ לתורה, כי אנחנו יכולים גם לחלק מתוך ההבנה בתורה,
אז אמרתי, מחוץ לתורה, אני חושב שכולי עלמא יודו שיש קשר בין הרגש לשכל.
או בין התשובה ל...
תשובה, לכאורה, לא. מה הקשר? האם אני עושה תשובה, זה אומר שאני יותר אצליח בלימודים אחרים? זה לא הנושא, כאילו. זה לא... בסדר, תעשה תשובה, אשריך. אין לזה קשר אם תבין אחרי זה מתמטיקה יותר או... תשובה פשוט זה הנושא של התורה. ברור שכשאתה... במובן הזה, אם אדם... אני לא יודע אם יש מקבילות כזה בכלל בעולם אחר, כאילו. שיש איזו הכנה של מסירות נפש לדבר לפני... יש דברים כאלה.
נראה שהרב מביא כאן כלל, שיש כלל, שהשכל מתרומם על פי יסוד התרוממות של הרצון.
כן, אבל זה בתורה.
זה
בעיקר בתורה, בעיקר, כן. זה נכון, אנחנו יודעים, ברמת המוטיבציה אנחנו יכולים להבין את זה, נכון? זה שאדם, כשיש לו מוטיבציה לדבר, הוא יותר יצליח בו, יבין אותו וזה, זה נכון לכל דבר. אבל פה הרב דיבר על שני דברים, גם על בהירות וגם על התרוממות. וזה כבר דקויות בתוך העולם של התשובה. כשאדם כולו, הוא בא מעמדה של תשובה, אז גם הזכות של ההבנה, האיכות של ההבנה, וגם הוודאות שבה, זה משהו שהוא, אני חושב שזה די ייחודי לתורה, בפסקה הבאה הוא ממש אומר את זה. הוא מביא דוגמה. הוא מביא דוגמה מסוג של תשובה שנקרא תשובה עילאה. מה זה תשובה עילאה? אז כמו שאתם יודעים, הרב קוק היה חבדניק. מה זאת אומרת? קודם כל, מה יש לו זה? הכוונה היא שהחבדניקים בחסידות, יחסית הם חריגים. כי רוב החסידויות לא מתאמצות להסביר לך מה הם רוצים. אתה קורא, לפחות בכתבים של החסידות. גם לא רק בכתבים בדרך כלל, אבל גם בכתבים. אתה קורא, יש סיפור על, אם אני לא טועה, זה השפת אמת, הרב מגור, שפגש את זה האדמו"ר החמישי? נראה לי. אולי אני טועה באחד, כן? אריאץ. והתוועדו, ואז החסידים התגודדו, והיו כמה שעות, יצאו, אז שאלו את הרבי מגור, נו מה? מי ניצח? אז הוא אמר, תראה, הם מסבירים יותר טוב מאיתנו, אבל לנו יש וורטים יותר חזקים. עכשיו, זה בדיוק ההבדל, כאילו. שפת אמת, אתה קורא שפת אמת, יש לך איזה חמש שורות, פח, 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 להצטדר. בכוונה, זה לא שהוא קשה לו לכתוב עוד כמה מילים. כמו כתיבה של ראשונים כזה. יש פה איזה נקודה, דוקר לך נקודה, לא יודע, תתהפך בה. חב"ד זה בדיוק הפוך. ראיתם פעם מאמרים כאלה, זה משלים ומשלים על משלים, ופה, ועוד הסברה, ועוד, אפשר להבין זה ככה. הם מאוד מאוד מתאמצים להסביר לך. עכשיו הרב יש בו צד שהוא נראה כאילו הוא כותב... אני אומר לך, אני מתאר לך מה אני רואה, לא יודע מה אתה רוצה, תשכח, תסתכל. אבל מי שעוקב אחריו הרבה זמן, הוא מאוד מתאמץ להסביר את עצמו. כמעט תמיד אחרי שהוא אומר קביעה, משפט הבא יהיה הסבר. כמעט תמיד הפסקה הראשונה יהיה איזה, כאילו איזה חותמת כזאת, ואז כל הפסקה הוא מנסה להסביר את המשפט הראשון. הרבה פעמים רואים, זה ממש מבנה. אז זה ממש עוקב, אז נגיד פה, הוא אומר תשובה עילאה, אתה אומר מה זה תשובה עילאה, מאיפה נפלת עליו? חכה, אני אסביר לך, שבאה מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה. זה תשובה עילאה, שזה מושג בזוהר, אבל הרב מתרגם לך אותו. אומר לך, זה תשובה מאהבה, מאהבה גדולה והכרה ברורה, שכנראה זה דברים סמוכים, מעלה את כל התוכן הלימודי, במדרגה של הפריה ונביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. הוא אומר דוגמה לסעיף הקודם. כשאדם בא מתשובה עליונה, תשובה שיש בה הרבה אהבה והרבה מתיקות והרבה הבנה, כן? הפריון הלימודי שלו הוא יוצא מגדר הרגיל. אי אפשר, זה לא דומה בכלל לשום לימוד אחר. זה הולדה, זה פירות ופרי פירות שבכלל לא בקנה מידה של חשיבה אנושית רגילה. רואים את זה בחוש. רואים הישגים בתחומים רוחניים, שאתה אומר, בונה, איך בן אדם... עכשיו, גאון הוא גאון, זה ברור. חכם הוא חכם, זה ברור, אבל יש פה איזה פריון שהוא לא... אין לו, הוא לא נכנס בשום פונקציה אנושית, כאילו. זה רק מתוך אהבה גדולה, מתוך הרצון שהוא מסר, הוא מסר את נפשו לגמרי לזה. ברגע שאתה מוסר את הנפש לגמרי, זה פריון אחר לגמרי. שום דבר בחיים כמעט אי אפשר להתמסר אליו באותה צורה, שום דבר לימודי לפחות. לפעמים במעשים, יודע מה, אפשר, יש מסירות נפש על מעשים מסוימים. אבל בלימוד, על מה תמסור את הנפש שלך? גם אתה יכול להתאמץ, אתה יכול מאוד לרצות לפצח, אתה רוצה, לא יודע, לפתור איזה פרויקט במתמטי, יכול להיות שאתה מאוד רוצה, אבל אתה לא תמסור על זה את הנפש, נכון? בתורה, מי שמגיע למדרגות כאלה, כן, תשובה היא לאב, יש שם איזה מסירות נפש שלכן אתה תראה פריון שהוא בכלל לא, זה דבקות. זה לא פריון של אדם, פריון של דבקות באשר. רואים את זה בכל החיבורים הגדולים בעם ישראל, כשעומדים, כשמנסים לאמוד אותם בקריטריונים האנושיים, זה משהו שם לא נכנס, לא מסתדר, ואז אתכם יגיד, לא יכול להיות. כן, כנראה שהרמב״ם כתב את זה בעוד כמה, כן, לא יכול להיות שהרמב״ם כתב את זה בעשר שנים, את היד החזק, את מורה נבוכים, לא יכול להיות, אי אפשר, זה בן אדם לא יכול, בגיל כל כך צעיר, בתנאים כל כך זה, בלי ספרים, לא יכול להיות, זה לא, לא יכול להיות שכתבי הארי, נכון, כתבי הארי, מה זה כתבי הארי? שכל עמוד שם זה פריון מטורף, כן? אבל לא רק זה, שכל זה זה זיכרון של שנה אחת במחיצתו של הארי, פחות או יותר, כן? זה רק הזיכרון של רבי חיים ויטל, הזיכרון, לא רק זיכרון אלא גם הפירייה והרבייה של רבי חיים ויטל עצמו בתורות האלה, כן? של שנה אחת, זאת אומרת, לא, אין מצב, אתה רואה מדף שלם בספרייה, שכל דף בו הוא, לא יודע, קור אטומי צריך כדי לפצח אותו. זאת אומרת, לא יכול להיות, זה שנה אחת, אין מצב, שנה אחת עוד לא, עוד לא התחלנו את הפרויקט, כבר הוא נגמר, כבר נגמר שנה, מה, היום אתה חמש שנים לפחות לאיזה פרויקט של איזה, לא יודע מה, איזה סטאז' לאיזה, זה לא קריטריונים של, התפתחות שכלית. עכשיו קפיצת הדרך שהיא תולדה של רצון, לא של שכל. עיקר קפיצת הדרך בזה זה הרצון. זה מה שאומר, זה הפריה ונביעה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. אין אפשרות, אין דמיון לזה בכלל. אז זה הצד שהתשובה משפיעה על התורה. עכשיו יש גם צד הפוך, שהתורה משפיעה על התשובה. בואו נראה דוגמה לזה, יש פה כמה דוגמאות. נתחיל מהדוגמאות היותר ברורות. תראו לדוגמה, יש סעיף למדהי. עושה איזה דילוג ככה רציני. גם למדלת קשור, אבל למדהי הוא יותר ברור. השאיפות השכליות, הבהירות, מרוממות את האדם והלכו גם העשה המצומצם. טוב, זה תורה מסוג מסוים, לא תורה, שאיפות השכליות הבהירות, לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון פה הרב, אני מבין שזה השגות כאלה שהם השגות לטווח אחר, בקנה מידה אחר, שאדם, בדרך כלל, הרב עצמו כותב ככה, שאיפות שכליות בהירות, זה מרומם את האדם. מה זה, מה
סליחה? זה השאיפות.
השאיפות השכליות.
כן, זה כאילו השאיפות שאתה רוצה שהשכל שלך יגיע, או הפוך, השאיפות השכליות. הבנת מה?
כן, 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 אני חושב שהפירוש, אני הבנתי את הפירוש השני. זאת אומרת, שאיפות שנלמדות בשכל, שהשכל מסוגל ללמוד. יש קשר גדול בין הרצון לשכל, בגלל שהשכל יש לו איזו אפשרות של, לא זוכר, דיברנו על זה, של דילוג מעל המציאות הקיימת. הרגש, הגוף, התחושה, הדמיון, החוויה, הם מאוד מאוד בהווה, וזה הכוח שלהם, חיישה. והשכל, אדם יכול לחשוב שכלית, הוא יכול לחשוב 10 צעדים קדימה, הוא יכול לחשוב עכשיו על נושא שבכלל לא, הוא עדיין עוד לא מתחיל לגרד את הפרומיל שלו, הוא יכול כבר לחשוב עליו, כן, מה הוא יעשה כשהוא יהיה בן 60, ואיך המדינה צריכה להיראות בימות המשיח, ולריב על זה, ולהתווכח על זה, כן? וזה הכוח של השכל, שהוא קצת לא פה. הוא קצת, כאילו, נוגע לא נוגע כזה. זה גם החיסרון שלו, דרך אגב, כן? אדם שהוא יותר מדי בשכל, הוא עבב. הוא תלוש, הוא מאבד את התחושה הטבעית, את האינטואיציה, או את התחושה הישירה, כאילו. אבל פה זה, אנחנו עכשיו ביתרון, לא בחיסרון. השאיפות השכרת הבירות מרוממות את האדם על חוגי מעשה מצוצה, מרימות אותך קצת מעל ההווה שלך, מעל המעשה, איפה אתה נמצא עכשיו, איפה המצב ההווי, כן? בשעה שמבוססות יפה, מזרזות אותו, את האדם, בתיקון המעשה של להבא, ומיישרות לפניו בדרך החיים. זאת אומרת, השאיפות השכליות יכולות להתחיל לדחוף את האדם קדימה, לאבא, לעתיד. הן לא מתעסקות כרגע בזה, הן מתחילות לסמן לו לאן הוא יכול לכוון את החיים שלו בעתיד.
מה החידוש בזה?
עוד לא חידש כלום, או החידוש יגיע בהמשך. אומנם, עד עכשיו זה כאילו מבוא, נכנס, זאת אומרת, אדם, יש לו השכל, וככל שאדם יש לו, יכול לצייר בשכל שלו שאיפות יותר בהירות ועדינות, זה מתחיל להטוות לו את הדרך העתידנית שלו. לכן אנחנו לומדים הרבה תורה שהיא עתיד. דרוש וקבל שכר. היא לא ההווה שלך, היא לא זה, אבל אתה מתחיל ככה לסלול. גם ברמת המוסר האישי, גם בזה, הרבה פעמים אתה לומד דברים שלא בדיוק רלוונטיים לפופיק שלך עכשיו, אבל תחיל להכין את הכלים. אומנם, וזה חידוש גדול, פועלות את גם כן סיכול דרך תשובה על העבר. זה גם תקנות לא את ההווה, את העבר. אופה, עכשיו פה יש פה איזה קפיצה מיסטית משהו, בדיונית משהו, כן? מה זאת אומרת? ושאין קלקולי המעשה חוסמים את אור החייו. למה? מפני שהוא מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת המכינה ומייסדת את התשובה עוקר את כל שורשי הרע מיסודם העיקרי ומחזירם לטובה וזדונות מתהפכים לזכויות. מה קורה פה? יש פה איזה הכרה. הוא אומר, קודם כל בואו נתרגם בלי להבין, כן? השאיפות השכליות האלה הן פועלות סיכול דרך תשובה לעבר, שאין קלקולי המעשה חוסמים את אורח חייו. אומר, אדם בחיים שלו, כל מה שאנחנו עושים נצבר וממשיך להתגלגל לנו בחיים. ככה זה, שברת תשלם, ככה העולם עובד, נכון? אתה ממשיך ללכת עם הטעויות שלך, עם החטאים שלך, באופן פשוט, כן? אלא אם כן אתה עושה להם תשובה, בסדר, אבל נאמר, אדם לא, עדיין לא יצטרך לעשות להם תשובה. עכשיו, הדעת מסוגל לסכל את כל המחסומים האלה של העבר, שאין קלקולי המעשה חוסמים את אורח חייו. איך? מפני שהוא מכיר בבהירות, כן, השאיפות השכליות הבהירות, זה פה לינק, בבהירות, עד כמה אור הדעת המכינה ומייסדת את התשובה עוקר את כל שורשי הרע מיסודם העיקרי ומחזירם לטובה וזדונות מתהפכים לזכויות. מה אומר פה? אני לא מבין את הסוף מה אומר פה. יש לי כמה השערות, אתם תצטרכו לפסול חלק מהשערות שלי ולהחליט מה, כן? אפשר לעשות את זה ב-SMS'ים. 1, 2, 3. אז בואו ננסה להביא כמה פשטים פה בזה. מה קורה? מה זה מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת המכינה ומייסדת את התשובה עוקר את כל שורשי הרע מיסודה ומהפך וכו'. אפשרות אחת, כשאדם עסוק בשאיפות השכליות, עוד שנייה ננסה להביא גם תרגום מאוד יותר מוחשי, כן? קודם כל בשפת הפסקה. כשאדם עסוק מתרגל, זה הופך להיות חלק מהחיים שלו, שפת השאיפות השכליות, יש לו תורה, יש לו מושגים רוחניים, יש לו, הם מתווים לו את הדרך הלאה, כן? לאט לאט מה שקורה, האדם מאבד קשר עם ההווה, אני אומר את זה כרגע, וזה טוב. עוד שנייה, עוד שנייה. איך אני אגיד את זה? בוא ננסה לתת דוגמה. נניח שאני, יש כל מיני צורות לטפל בבעיה. הראשונה, אם אתה מבחינה קדם צבאית, שהיא צבאית, תלחם. סתם. קיצור, התאמת, להילחם, לפה, לשם, להילחם בדרך חיובית, בדרך שלילית, כל מיני טקטיקות של לוחמה. עכשיו, אומר הרב, יש עוד שיטה אחרת לגמרי, איגוף, איגוף מלמעלה. מה זה איגוף מלמעלה? אתה מתחיל לפתח איזשהו איבר התפתחות חדש. בדרך כלל איבר ההתפתחות שלך זה דרך המעשים. אתה תקוע במחיה מסוימת, מתחיל לזוז לזוז, מה שתצליח להזיז זה ההתקדמות, ככה אנחנו מתקדמים. בדרך כלל יש לך איבר התפתחות חדש, קוראים לו דעת, שאיפות שכליות. עכשיו אמנם זה לא מעשים, אבל יש צד שזה יותר גדול ממעשים, יותר חזק, יותר שורשי ממעשים, כן? שאדם באופן, זה פלא, אבל ברוך השם אנחנו יש לנו את הפלא הזה, שאדם לאט לאט מעתיק את מרכז הכובד של האישיות שלו מנקודה אחת לשנייה, בלי מעשים, פסיכי. ככה זה, לומדים תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. מצוות זה שיפור מעשי, זה עושה של מעשי, תלמוד תורה כנגד כולם. למה? הוא אומר, תראה, אני עכשיו סחבק, אוהב לשתות בירות עם חברים, אוהב לצאת לפאבים, אוהב להסתובב וזה, אוהב בנות, אוהב שטויות, אוהב זה. עכשיו אפשר להגיד לי, ואומרים לי, וגם אני צריך לומר לעצמי, חביבי, תתבגר, תפסיק לזה, די, אין סנוקר, אין זה, כן? יופי. בסדר, צריך, זה במישור המעשי, אין חוכמות פה. צריך, עכשיו, אומר הרב, יש עוד כיוון, תעקוף מלמעלה. מה זה לעקוף מלמעלה? תתחיל ללמוד תורה על הנשמה שלך. לא הנשמה שלך, מה אתה, אתה מסובב אותי בכיף וזה, אני לא נשמה ולא זה, ומה שהרב הזה חשב זה שירב לו, אני לא שם. חכה, בוא נלמד עוד פסקה, עוד פסקה, עוד זה, עוד כיוון, עוד תורה, עוד מדרש, עוד דמות, עוד אברהם, יצחק, יעקב, פה, שם, צלול, 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 כנס. עד שיהיו לך מתחילים שאיפות צריך להיות בהירות, כן? עכשיו, באיזשהו שלב אתה קולט שאתה בעולם אחר פתאום. עכשיו, זה לא שנגמר, שכחת את הכל, כן? אתה חוזר הביתה, יש פלשבקים חריפים מאוד, כן? יש כל מיני תנועות ונסיגות וזה. אבל זה כבר מזווית אחרת, אתה כאילו רואה את זה, אתה מפרש את זה כבר אחרת, אתה לא בא, אתה לא אותו בן אדם. אתה כבר כאילו מתמודד, זה מסומן אצלך ממקום אחר לגמרי, כל פעולה כזאת. אתה כבר מבין את הבעייתיות בזה, אתה מזהה אותה, אתה רואה את זה בבהירות, אתה מרגיש רע, כל מיני דברים. עכשיו, עוד לא עשית כמעט כלום, כמעט, אבל לאט לאט האישיות העתיקה את המקום מושבה מפה לפה, מפה לפה. עכשיו, אומר הרב, חוץ מכל זה, לאט לאט מחלחל לנו בנפש ההכרה, איך הוא קורא לזה? מכיר בבהירות עד כמה אור הדעת היא מכינה והיא מייסדת את התשובה, והיא עוקרת את כל שורשי הרע ומחזירים לטובה. אדם מתחיל לקלוט שהמנוף והמשתנה הכי מרכזי בחיים זה איפה הדעת שלך נמצאת. זה מעצב את הכל. אני אגיד את זה בשפת ה... אני אגיד לכם דוגמה. כן? נגיד אדם, בוא ננסה, נגיד דוגמה מעצבנת. יאללה. תמיד טוב. נגיד אדם, עד גיל 18 היה פרא אדם. עשה את כל העוולות שאתם יכולים לדמיין, חי בהפקרות, לא יודע מה עשה. כן? גיל 18, הגיע לזה מהפנט, אמר לו, תשמע, אי אפשר להמשיך ככה, תעצום עיניים, תסתכל על השעון, טק טק טק, אחרי כמה ימים, כאילו אחרי כמה דקות, מה זה כאן? מחזיר אותו, משנה לו שם, משנה, משחק לו קצת עם המגעים, הבן אדם חוזר, בן אדם אחר. אחר! מגיב אחרת, מדבר אחרת, כמו שם איזה. עכשיו, מה קרה עם העבר שלו? ההווה השתנה, העתיד משתנה, זה ברור. מה קורה עם העבר שלו? משהו השתנה בעבר?
לא.
תלוי לפי מי. לפי מי שארכיונים, שום דבר לא השתנה. כתוב, בגיל 16 פרץ לזה, חולה, בגיל... מבחינתו, העבר השתנה. הוא יפרש את ה... יבוא לו פתאום אחרי שנתיים, יבוא לו בן אדם, אמר, אתה בן אדם הזה, מה? הוא יגיד לו, כן, אחי, לא יודע, אולי אתה לא, אולי יש פה איזה טעות, אולי... בחינתו העבר השתנה. הוא לא זוכר אותו בכלל, הוא לא... הוא לא יודע, זה רחוק, זה דהוי, זה לא... אין לו כמעט משקל בחיים שלו, העבר ההוא. עכשיו, ברור, זה גימיק, זה היפנוזה, כן? אנחנו לא מנסים להפנט, זה לא, לא דרכנו. אבל זה רק, לכן אמרתי, זו דוגמה מעצבנת, כי זה קצת דמגוגיה. אבל נפלתם, אז מה אכפת לי?
אני לא מצליח להבין מה...
לא, רגע. מה שהרב אומר, לאט לאט, ככל שאדם יותר שוקע בתורה, בלימוד, בטח בשאיפות שכליות בהירות, הוא מתחיל לקלוט שה... התשובה בכלל לא תלויה במעשים שלו. באופן יחסי, חס ושלום, זה לא עוקר את המחויבות המעשית שלך. כן? אבל עיקר התשובה זה בדעת, לא במעשים. לכן אנחנו מתפללים, קודם כל חונן לאדם דעת, ואחרי זה שיבנו. כי לפני דעת אין תשובה. או יותר נכון, אור הדעת, המכינה ומייסדת את התשובה. באמת, ברגע שהאדם תופס את הדברים אחרת, מבין את הדברים אחרת, הרצון והשכל שלו במקום אחר, הוא עוקר לאט לאט האישיות מפה לפה, אז גם העבר משתנה. עכשיו תגידו לי, זה משתנה רק בתודעה. נכון, התודעה היא עיקר העניין, והיא גם החשבון האמיתי כנראה. זה תשובה, זה הכוח של תשובה. כן.
הרמב"ם מתאר את התהליכים של התשובה, כן מדובר על תכלס, לא נכון, מחשבה. נכון. אנחנו יכולים לדבר על הרהורי תשובה, כן, שזה תודה, אבל תשובה תכלס זה לא מחשבה.
זה נכון, בפועל. רק אני חושב שהרב, שורה תחתונה תחתונה הוא אומר כמו הרמב"ם, אבל הרבה מהשלבים בדרך הוא לא אומר כמו הרמב"ם. זאת אומרת, הרב ודאי בסוף יגיד לך, ויש הרבה פסקאות כאלה מאוד תשובה, שאתה צריך בסוף לעשות, כן? רק אומר לך, אבל תדע לך, מה שאתה עושה זה תוצאה. הדעת מכינה ומייסדת את התשובה. ברור שבסוף אנחנו נגיד לך, חביבי, כי אז נגיד את זה ככה, אני אגיד את זה קצת אחר, כמו ש... זו שאלה חוזרת פה. אני מזהה פה איזה לחץ בסביבה. לא שלך. הרב תולה הרבה בדעת במובן הזה שהיא תעשה את מירב השינוי הפנימי, ואז אתה תשובה בהליכה כבר. זה כבר, זה קלה קלות. אבל הוא אומר לך, איפה רוב ההתמודדות, רוב הקרבות, כאילו אם יש, אפשר לסכם את אורות התשובה, ממך לי הרב קוק, כן? הוא אומר לך, רוב הקרבות ורוב זה, זה באורות של התשובה. לא בתשובה, באורות של התשובה. או באורות והחושך, כן? כמה אתה, איפה הרצון שלך נמצא, איפה המחשבות שלך נמצאות, איפה ברגע שהצלחת, וזה מאוד מאוד קשה, זה שאני אומר רצון זה לא אומר עבודה קלה, זה עבודה מאוד קשה לשנות את הרצון. כמה אנחנו לומדים בשביל שמשהו יזוז שם באמת, כן, שתהיה מחשבה, שאיפה בהירה, זה הרבה לימוד צריך בשביל זה. כל לימוד הוא נסה לשמן עוד איזה חלודה ברצון, כן? אבל זה הנקודה, זה המגרש, כן? ברגע ששינית את הדעת, התשובה כבר היא רצה, כאילו, חסיד. כן.
הרב משה, התשובה משפיעה על התורה, וגם יש לנו צד הפוך שהתורה משפיעה על
הפסקה הזאת אומרת לך, התורה משפיעה על התשובה. ברגע שהדעת חזקה, כן? ההבנה הצלולה, אז העיקר, קודם כל האדם, נגיד את זה ככה, קודם כל האדם, אם אני מבין פה את הפסקה נכון, האדם מקבל הרבה ביטחון עצמי לגבי העבר שלו. הוא מבין שהעבר שלו כבר לא לופת אותו, לא רודף אחריו. ברגע שהדעת שלך השתנה, אני אגיד את זה ככה, ננסה להגיד דוגמה. נגיד אדם היה הבן אדם העצבני, כעסן, מזג חם מאוד וכו' וכו', וזה הרס לו את החיים, כמו שהרמב"ם אומר, מי שכעס אין לו חיים, הורס לו את החיים, יחסים בין אישיים, מתעצבן על כל דבר, גם התפילה, הכל, זה משפיע על כל העבר. עכשיו אוף שהתלהבתי מהדוגמה, כבר לא זוכר מה רציתי להגיד. עכשיו טוב, נמשיך, נראה, אולי נמצא את זה בסוף. הוא הולך עכשיו, הוא עובד על הכעס מכל הבחינות, אבל הוא, אחד הצדדים שהוא עובד על הכעס זה בדעת. יש הרבה עבודה על הכעס בדעת, לא רק ברגש, תתאפק, תשתוק, לא רק במעשה. עובד על זה בדעת. תפיסה אחרת של החיים, סבלנות, אמונה, התבוננות אחרת על הדברים, וכל, שינוי תודעתי. כן? עכשיו, ברגע שמכעיסים אותו, או יותר נכון, ברגע שהוא נזכר בסיטואציות מהעבר, או שמישהו מציף כרגע סיטואציה שדומה לעבר, כן? למה זה מפיל? לא הסברתי את עצמי טוב. תנו לי שנייה, נארגן את זה. עוד פעם, אני מתחיל את המשפט מחדש, כן? ברגע שהוא עכשיו, אחד הדברים שהכי מלחיצים אותנו, זה שעשיתי כבר שינוי, לפחות על הנייר עשיתי שינוי, ואז חוזרת לי סיטואציה מהעבר, זאת אומרת, הרבה דברים שקרו לי פעם ונפלתי בהם, עכשיו חוזר, קוראים לזה ניסיון בעברית, כן? זה מלחיץ אותי. למה זה מלחיץ אותי? הרי אני כבר עשיתי שינוי. זה מלחיץ אותי כי זה בוחן את השינוי שלי. ולפעמים זה לא נעים בכלל. זה הניסיון שבזה, כאילו. זה אומר לך שינוי, עלק שינוי. הנה, בא לך סיטואציה בדיוק כמו העבר, ואתה נראה די דומה לגיל 16. לא הרבה השתנה מעט. בסדר, יש לך כיפה גדולה, ויש לך זקן כזה בהתאבות, יש לך, לא יודע מה, דיבורים יפים, אבל זה עכשיו, מתי זה לא מלחיץ אותי? אתם יודעים מתי זה לא מלחיץ אותי? כשעשיתי שינוי תודעתי מלא. כשאדם עושה שינוי תודעתי מלא, הוא יודע שהעבר הוא באמת לא פונקציה כבר. כל עוד הוא לא עשה שינוי תודעתי מלא, העבר הוא כאילו איזה מין, הוא יכול לחזור, הוא יכול לחזור כל שנייה. אם אדם, נגיד, אותו כעסן, סתם אני אתן דוגמה מופרכת, בסדר? הלך, הלך ליוגה, דלק על יוגה, נהיה יוגי, איזה, עושה כל בוקר, יושב, פה, שם. פתאום הכל, כל החיים שלו אוכל אחרת, מתנהל, מדבר אחרת וזה. יבוא עכשיו סיטואציה של כעס, היא לא תלחיץ אותו. למה? זה לא כי היא קלה. לא קל. אבל הוא כבר אומר, פה, אני כבר, אני יודע, אני, אבל במקום אחר כל כך. צריך להתמודד עם זה, זה הכל. אבל כל עוד אין שינוי תודעתי אחר, הוא לא חי אחרת בתודעה, וחוזר סיטואציה של כעס, אז היא מאיימת למוטט אותו. זאת אומרת, יש משהו, עד שהדבר לא השתנה בדעת, יש איזה פחד וערעור פנימי שיושב שם. הוא אומר לך, העבר עודף אחריך. לא תוכל להימלט. ברגע שיש הדעת משתנה, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור לא במובן שאתה 100% לא תחטא לעולם, אלא במובן שהחטא כבר לא רודף אחריך. כן, מה? כן, זה עוד צעד שעוד לא עשינו אותו. אבל אני בדרך. כל מילה פה זה... אני בדרך לא יודע אם להגיד להוכיח, אבל להתבונן על זה שהדעת היא הפונקציה המשמעותית ברגע שהיא עד כדי כך בסוף שהיא אפילו יכולה להפך את הזדונות לזכויות. אבל זה עוד צעד, ואני לא יודע אם זה נושא שלם בכל אורות התשובה. שבאמת, אני אתן רק דוגמה כדי לא להגיד, לא להשאיר אותך רעב לגמרי, כן? אבל אנחנו יודעים היום שקראנו לזה פעם הפרשנות של האדם על החיים שלו. פסיכולוגיה נרטיבית, כן? נרטיב, כאילו הסיפור שלך, איך אתה מספר את הסיפור שלך? עכשיו, אדם, אנחנו יודעים שאדם חי עם ההיסטוריה שלו, עם הביוגרפיה שלו, בהתאם למה? בהתאם לפרשנות שלו. עכשיו, אני מדבר עכשיו כרגע עוד לפני תורה. עוד לפני המשפט המפוצץ הזה של הרב קוק, כן? עכשיו, אפשר להפך זדונות לזכויות במובן התודעתי שאתה פתאום קולט, אתה חי כבר באיזה תפיסה אחרת, אתה קולט שכל מה שקרה לך לפני כן אפשר להבין את גם להבין אותו אחרת, אפשר גם להשתמש בו אחרת. כל דבר, כל אירוע. אתה תפסת את ההורים שלך ככה ולכן, ככה וככה וככה, דפקו לך את החיים, עשו לך ככה, לא יודע, נהיית כזה, נהיית חסר ביטחון, נהיית... וההורים הם איזה מין... שאומר, אתה משתנה, לא מת, זה... אתה יכול לחזור אחורה, להסתכל על ההורים שלך באיזו צורה קצת שונה, ואז להבין פתאום את כל הילדות שלך קצת אחרת, ולהבין גם את ההשלכות בצורה אחרת לגמרי, וגם להשתמש בזה אחרת. עד כדי כך שאפילו הזדונות יכולים להפך לזכויות. מה שאני אהיה לך הכי רע, יכול להיות שהוא הכי טוב. עכשיו, זה עוד ברמת הפרשנות. הרב הולך הרבה יותר רחוק. הרב אומר שבפנימיות, באמת, המעשה יש לו מטען משתנה. אבל זה כבר באמת... אני לא הלכתי לשם, כי זה כבר... נכנס פה עכשיו ל... ואנחנו תופסים מעשה כדבר מוחלט, וככה אנחנו צריכים. כל המוסר וכל התורה נשענת על זה שמעשה זה דבר מוחלט. תשובה, אבל זה מעל התורה. תשובה אומרת, אני יכולה לקחת מעשה עם איתן שלילי ולהפוך אותו לחיובי. כי באמת, באמת, בעומק אחר, שמעבר לעולם של התורת הנגלה, רק בתורת הנסתר אפשר לראות את זה, להבין את זה, באמת, כל מעשה בעצם הוא יותר מורכב מה שאתה חושב. יש בו... כל מיני רכיבים. אז פה זה אסור, כאילו, הרובו אסור, אז כאילו בגדול אנחנו קוראים לו אסור. יש פה אבל רכיבים שאחרי תשובה מתהפכים. אבל יש, הרב מסביר את זה ביותר בצורה הזה, אם תרצו, אפשר שיעור הבא לעשות רק על זה שיעור. על זדונות מתהפכים, כי זה נושא כל כך, להגיד אותו במשפט אחד זה באמת לא אחראי. כן. מה השעה רק תגידו לי?
נכון, עיקר מה שאנחנו אומרים פה זה, זה לא שה... לא סתם כאילו התורה היא זאת שעושה את זה, אלא הידיעה שהעיקר הוא בדעת. לא הדעת עצמה,
נכון,
זה
נכון.
דווקא הידיעה שהעיקר נכון. הוא בדעת. שהאדם לא יותר מהמסר.
נכון. זאת אומרת... אבל נגיד זה, בלי הלימוד, הוא לא היה באמת מגיע להכרה הזאת. הכרה זה לא ידיעה. הכרה, מה ההבדל בין הכרה לידיעה או להבנה? הכרה, אני חושב, הכרה זה כאילו, זה סוג כזה של, זה לא ידיעה ספציפית, אלא זה מין, איך הדברים, מה תפיסת העולם הכללית שלך? כן? איך אתה מכיר את החיים? איך אתה מכיר את המציאות? כן? עכשיו, רובנו מכירים את המציאות בצורה כזאת שהעיקר זה המעשים, וזה חשוב. זאת אומרת, כשאדם לא, מתרגל לשאיפות שכליות, ללמוד את זה, להיות בהם, לאט לאט הוא מתחיל לקלוט שמה שמנהל את המציאות זה הדעת. ויש לה כזה כוח עד כדי כך שהיא יכולה ממש להפך את החיים. זה קורה אחרי שאדם הרבה הרבה נמצא באזור של הדעת. אז זה מצטבר לאיזו הכרה אחת, כאילו. זה לא איזה, אתה יודע, תגיד לו עכשיו את זה. זה נקרא ידיעה. הוא אומר לו את זה, נתון, כך נתון. ההכרה משנה את החיים. זה לא עובד ככה. אמרתי לכם את זה, נו. אדם, כאילו, הוא נמצא מספיק זמן בספירה הזאת של הדעת, שהוא מתחיל לקלוט, וואלה. ובאמת אני כבר, העבר שלי כבר לא משחק. לא, וואי. יש רגע מתוק. מיכל, לימוד תורה, כשבאים להסביר את הערך של לימוד תורה, אני חושב כמעט שאין לה, אני אומר משפט שוב, לא, אל תיקחו אותי יותר מדי. אין לו כמעט ערך במובן המיידי ללימוד תורה. ולכן כל עוד תשים את לימוד תורה מול כל דבר אחר, ותשאל את שאלת הדודה, מה יוצא לך מזה? הלימוד תורה יצא הכי גרוע. באמת לא יוצא מזה יותר מדי. פה אתה מתקדם, פה אתה תגיד, תעודת תורה, בסוף הזה, אולי. סיאללה, לך אתה, מה אתה, גנוב, בקורס ערב אחד אתה עושה את תעודת תורה הזאת, מה אתה? מזפס את הזמן לך. נכון? זה בכלל לא פונקציה, כאילו, ברמה מיידית. לימוד תורה, האפקט של זה זה רק אפקט מצטבר שהוא קשור שהאישיות לאט לאט נכנסת לספרת הדעת לאט לאט. עכשיו הרגע המתוק הוא איפה אתה רואה שינוי, שאתה רואה שיש דברים שבכלל לא עבדת עליהם, בכלל לא התמודדת איתם והם כבר פטורים בזכות לימוד תורה. עכשיו אתה לא רואה את זה, זה לא שפתאום למדת יצאת, לא, זה כאילו שקעת בתורה, יצאת, לא יודע, לא, בכלל לא, לא היית במאבק עם זה, לא, לא, לא חשב, וזה נפטר. עכשיו, זה לא נפטר סתם, זה נפטר כי אתה, האישיות שלך נעקרה ממקום למקום. אז במקום החדש, העבר הוא כבר פחות משפיע, פחות רלוונטי, פחות נוכח. זה אם אני מבין, תמציא את הפסקה פה. ננסה אולי לראות בזריזות מאוד את למד א', אפילו רק נקרא את זה. כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד בעת צרה. כן, זה דברי חז"ל. והוא עדין אפילו במצווה אחת. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו. עכשיו איך הרב קוק מסביר את זה? כל המרפא עצמו מדברי תורה אין לו כוח לעמוד בעת צרה. מה הקשר? הרי אם היית אומר כל המרפא עצמו מדברי תורה, סופו שישכח את התורה, הייתי מבין. מה הקשר בין כל המרפא עצמו מדברי תורה אין לו כוח לעמוד בעת צרה? אז אפשר להגיד מה זה אין לו כוח לעמוד בעת צרה? אין לו זכויות. מי ישמור עליך? באת בלי תורה, אתה חיית בסבבה, התרפאת, כשצריך. עכשיו, זאת הכוונה הפשוטה. הרב הולך עם זה, רק הוא עושה עם זה עוד איזה סיבוב, כן? זאת אומרת, יש, כמו שאמרתי, זה אפקט מצטבר, בעת צרה זה סוג של אינדיקציה. אתה עכשיו מרפא בדברי תורה, לא בונה איזה עולם רוחני, לא מבסס אותו, לא מייסד אותו, אין לזה משקל, זה לא מזיק, זה לא מפריע לך בהווה. מתי זה? פתאום התחום הזה הופך להיות מרכזי, לא הכנת לפני כן עתודות רוחניות, לא בנית את העולם הזה ברוח, בדעת, אתה לא יודע מה לעשות. הכל פתאום נופל עליך כאילו. נו בטח, לא בנית עתודה רוחנית. עכשיו, הרב לא משאיר אותנו שם, הוא ממשיך כאילו לדברי חז"ל. תראו איך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא, קודם כל הוא ממתק את זה קצת, הוא אומר, זה נשמע כאילו זה קצת, כאילו הקדוש ברוך הוא תוקע אותך. לא הרפאת? חכה בעת צרה. נראה אותך אז. אז הרב קודם כל מצייר את זה קצת יותר מתוק, תראו, הוא כאילו, הרב עסוק בלמתק. אז הוא אומר, זה לא שהקדוש ברוך הוא תוקע אותך, זה הפוך. הקדוש ברוך הוא בא לעזור לך בעת צרה. ברוב חסדו הוא מעורר רחמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב והיתרות הקדושה. בעת צרה, הקדוש ברוך הוא שולח לך את כל מה שבנית. אממה, מה לעשות שבנית רק חלק? אז הוא שולח לך, טוב, רק טוב שכבר קנית. ומתוך הצרה תואמים כל ופרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצוות. בצרה אתה תואם את כל מה שעדיין לא קנית. את כל מה שלא שמת אליו לב, את כל מה שלא השקעת בו, כל ההתרשלות. זה לא כדי לתקוע אותך, הפוך. זה כדי לפתוח לך פתח חדש של תשובה. הצרה היא הזדמנות. כן, ממנה יבשע, מה הכוונה? בצרה צף בצורה מאוד חדה התורה שעוד לא קנית. עובדה שאתה לא יכול להתמודד. ופתאום אתה רואה כמה זה חיוני. עד עכשיו אמרת, תורה הזאת, מה אכפת לי? יאללה, בסדר. כולם לחוצים, לא מבין מה. בצרה זה פתאום אתה רואה, זה קריטי. זה מחדד את הקריטיות והנחיצות של הדברים, ואז שווים בתשובה והקדוש ברוך הוא מקבל, ומתוך צרה ממציא פדות ורווחה. זה עוד חיבור בין תורה או חוסר תורה לתשובה. טוב, נראה לי שעוד פעם אחת נעשה איזה סוג של סיום על פרק י' ד' ואז נקדם הלאה חלק ג'. Yeah, okay.